שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שלום.
נשמע?
ברוך השם, מה שלומכם?
מצוין. השבוע זה היורצייט של הרב אליושיב. זכרונו לברוכה. אז בעלון של דירשו, יש ראיון שעשו עם רבי יוסף אפרתי, נאמן ביתו, שסיפר כמה סיפורים מדהימים על, על הרב אליושיב. קודם כל, סתם מעניין, איך הוא התחבר לרב אליושיב, הוא סיפר. אז הוא אמר, זה כשהוא היה צעיר, אז הוא למד הלוכה, כאילו, והיה לו כל הזמן שאלות. אז הוא אמר, הוא גר ליד שלום זלמן אורבך, הוא אמר, טוב, אני אכנס לשלום זלמן כל פעם, אני אשאל אותו שאלות. ואז הוא בא, והיה שם בבית הרב נויברט.
כן.
הוא אמר לו שלום זלמן לא כל כך מרגיש טוב עכשיו, וקשה לו לענות. אמר לו, אבל תקשיב, יש במאה שערים הרב אליושיב, יהודי, תלמיד חכם, בקי, שכל התורה נהירה לו, כדאי לך לשאול אותו. ואז הוא נסע אליו באמת פעם אחת, הרב אליושיב קיבל אותו, ובאמת ככה מיד ענה לו על כל השאלות שלו. ככה כל שבוע הוא היה מגיע.
היה מגיע לשאול את השאלות.
עכשיו, אחרי תקופה ארוכה שהוא שאל שהוא היה שם, שהוא כל שבוע שאל אותו, אז הוא שאל את הרב אליושיב, האם אני יכול לבוא ולעשות שימוש אצל הרב? כאילו, לראות איך הרב עונה על שאלות. אז רק אחרי תקופה ארוכה, הרב אליושיב אמר לו, מה השם שלכם? שאל אותו מי אתה, הוא הסכים, ומאז הוא התחיל לעשות שימוש, ומאז ככה הוא התחבר. הוא סיפר שהרבנית סיפרה לו שעל פניו הרב אליושיב, באורח החיים שלו, לא היו מכירים אותו יותר מ-10 אנשים. הוא היה לומד בו אל סור לעצמו.
נחבר אל הכלים, צנוע.
שם הגב התורה וגדל, אבל בזכות התורת אמת שהיה לו, אז ככה העולם צריך... אנשים
לשמה.
עם תורה לשמה, אנשים עם פסקים, אז ככה שמו התפרסם לכל העולם. הוא סיפר שהרבנית סיפרה לו פעם שהגיע איזה יהודי מכובד, אבל יושב, ורצה לשאול שאלה, והרבנית אמרה לו, הוא לומד עכשיו, אי אפשר להפריע לו. הוא מאוד כעס, אמר, מה, אני רק מפריע לו לרגע, מה?
לחץ, הבעיה? לחץ.
אז היא לא הסכימה, ואז היא אמרה לו ככה, סיפרה לו, הוא רוצה להפריע לרב אליושיב. אני פעם הייתי עם המטבח של הבית, ונדלק שריפה בבית. ואמרתי, אני מיד אקרא לבעלי, הוא היה בסלון, יושב ולומד, ואני אקרא לו שיחבא. אבל לא רציתי להפריע לו. ולבד ניסיתי ככה לחבות את האש, אמרתי, אני לא מפריע לו. ואז בדרך נס, כאילו...
השתלטה על השריפה?
השתלטה על השריפה. אז היא אמרה, לעצמי, לדברים של עצמי, אני לא מפריע לו. אז מישהו מאחר שרוצה אותו, אני אפריע לו? ככה היא סיפרה. אז...
באמת, הדקות שלה היו מחשבנות, השניות, ממש כל רגע ורגע.
הוא מספר גם סיפורים שאב קרייזוורט והרב בצלאל ז'ולטי, שהיו עולים עליו, והיו שואלים אותו, והיו יוצאים בהתפעלות. הוא אומר שאב קרייזוורט, היה לו שאלות לפעמים, הוא היה נוסע מהטוורפן מיוחד לארץ, לשאול שאלה, הרב אליושיב, היה שואל את השאלה, והיה חוזר חזרה על הטוורפן. ורק פעם שישאל את השאלה הזאת. וגם כאילו, הרב ז'ולטי פעם שאל אותו, וגם יצא בהתפעלות, אז הוא אומר לו, מה הרב שלמדן, ומכיר את כל הלמדנים והכל, וכאילו, הוא בא לקחת לפה ויצא בהתפעלות, אז הוא אומר, כשאני מכיר את הלמדנות הכי גדולה שיש, פה זה מתחיל, כאילו, זה ההתחלה של הרב אליושיב, כאילו, כשאני בא לרב אליושיב, זה ההתחלה של הכל. אז באמת שיהיה לנו לזכויות.
שיהיה מליצי אושר. באמת רב שולם, אני זכיתי שהבן שלי, לפני 7 שנים בערך, הברית, עשינו את הברית אצל הרב אליושיב בקרוון כבר אז היה.
כן.
וראינו איך שהכל מדוד ומחושבן כל רגע ורגע. היו עושים את הבריתות אז לפני, בבוקר, 8 אחרי שחר.
אחרי התפילה.
או לפני מנחה ואחרי מנחה. היה, אז בדרך כלל היה ברית או 2 אפילו לפני מנחה, ועוד ברית או 2 אחרי מנחה. ואותנו אמרו לנו שפנוי אפשר לבוא אחרי מנחה בברית השנייה. והכל שם כמובן נע במהירות וכמו סרט נע. אבל הרב אליושיב, היחס החם שלו לכל אחד ואחד מבעלי הברית, כל יום יש 3-4 בריתות. ואיכשהו הקפיד לשאול כל פעם לפני הברית מי זה אבא, ומי זה הסבא, ומי הסבא השני, וללחוץ לכל אחד יד בחום, ולאחל, ולברך. זה... רואים פה את הגדלו של גדול הדור, בדברים הכי קטנים, בדברים הכי פשוטים, לכל אחד, לאחל ולהתייחס ולתת הברכות את ההרגשה הטובה. גדול הדור.
יש גם איזה עוד סיפור ידוע על שבא לשאול אותו שאלה. זה נראה לי יצא בסרטון ורואים שם, כאילו הוא עומד שם דקות ארוכות והרבי אלישיב לא שם לב אליו. ויש יושב לומד, הוגה.
שקוע, שקוע.
לא שם לב כלום. עד שפתאום אחרי זה כאילו איזה 10 דקות, אומרים את העיניים, כן, מה?
כן, רבים רבים שהם מגיעים ופשוט הם עומדים ומחכים. השקיעות בלימוד, השקיעות בלימוד. הפרשה מתחילה, איני נויסין לא הסבריסי שולוים.
פינחוס.
פינחוס בן אלעזר. אחד מהדברים שגורמים לשלום, זה העניין הוויתור. אצל הרב שטיימן, הוא תמיד היה עומד על זה, את העניין של הוויתור לוותר. יש הרבה סיפורים שהוא אמר, אני לא ראיתי אף פעם שמישהו הפסיד מוויתור. ויתור, לא מפסידים מוויתור שום דבר. אתה עכשיו נראה לך שאתה מפסיד, אבל בעצם אתה תרוויח. יש איזה סיפור מעניין על יהודי אחד שהגיע ללונדון ופתח שם מרפאה. הוא פתח מרפאה, זה היה, יש כבר בלונדון מרפאות, אבל הוא פתח את זה והיה לו קצת קו שונה מהמרפאות האחרות. הוא נתן יחס חם לכל אחד, חייך והיה מתעניין. משום מה זה מצחן בעיני האנגלים האירופאים, האנגלים הקרים, היחס החם הזה קצת יותר מהסטנדרט, ולאט לאט הוא התפרסם, והתחילו לבוא אליו הרבה אנשים, וכשמגיעים אליו הרבה, זה אומר שלמישהו אחר מגיעים פחות. התברר שבאותה שכונה יש שם איזו מרפאה של חברה, שיש לה כמה מרפאות בלונדון, וזה הזיק להם.
כי הגיעו פחות.
הגיעו פחות אנשים, פחות כסף. אז הם התחילו לשלוח לו מסרים. הפעילו עליו חקירות פרטיות, חוקרים, ומצאו שהוא לא בדיוק יש לו את כל האישורים, והמקום שהוא נמצא.
וואו.
וככה התחילו לשלוח לו לאט לאט איומים שהימים גודלים. הוא לא מוותר, הוא מתפרנס מזה יפה מאוד. אבל הם נלחמים ומתחילים לכם, אז הוא מרגיש שהמצב שלו מתחיל להיות לא טוב, האיומים שלהם גודלים, ויש להם בשר במה לאיים עליו. הוא מספר את זה לחבר שלו, הוא אומר לו, תשמע, יש בארץ ישראל, בבני ברק, איזה יהודי, יהודי מבוגר, תלמיד חכם גדול, שהוא נותן עצות לאנשים, לך תתייעץ איתו. אני אבוא איתך אליו. הוא לא היה שומר תורה מצוות עדיין. אמר, מה לי ולזה? אמר לו, בוא, אני אקח אותך, אני אכניס אותך, הוא ייתן לך. טוב, הוא משכנע אותו. לא עוברים הרבה ימים, הם לוקחים מטוס, והם עומדים בפתח של הדלת.
חזוני שחורש.
הרב שטיימן. אותו אחד מתפעל מכל מה שהוא רואה, שם אנשים עומדים מחכים בתור, איזה בית פשוט, הוא דמיין וילה. הוא נכנס, הוא עמום ממה שהוא רואה, ואז הוא מכניסים אותו לרב שטיימן, והוא מספר את הסיפור. הרב שטיימן אומר לו, תוותר, תסגור. הוא אומר לו, אני שכרתי רופאים, שכרתי מקום, אני צריך לשלם פיצועים. הוא אומר, בחשבון מהיר זה איזה 80,000 יורו, המון כסף. הוא אומר, הרב יכול להיות ערב לי לסכום הזה? אז הרב שטיימן מחייך, הוא אומר לו, אפילו עשירית מזה אין לי. אז בטח שאני לא יכול להיות ערב לזה. אבל תדע לך, מהניסיון שלי, אני כבר לא צעיר כמו שאתה רואה עליי. ומשמבטרים לא מפסידים. והוא אומר לו, הרבה אנשים, הוא אומר לו, אני בגיל שלי, אני צריך כבוד. אתה גם כבוד לא צריך. מה זה חסר לך? תסגור את זה, ויהיה לך, אני מברך אותך, שיהיה לך הפרנסה, ושיהיה לך הצלחה. והוא, טוב, והוא יוצא החוצה עמום ככה, והוא אומר לו, הרב אמר לך שזה.
לסגור.
והוא משכנע אותו, הוא משתכנע. והוא אומר לו, טוב, אני אסע ללונדון, אני אחזור ללונדון, ואני בסדר, אני יודע שאני סוגר. הוא אומר לו, לא. אתה גבאי של הרב שטיימן, אומר לו, לא, עכשיו, תתקשר עכשיו, אל תדחה. הוא ידע, ידחו, בסוף הוא יגיע, יתחרט. הוא מתקשר, והוא מודיע להם, אני מבטא את ה... אני סוגר את המרפאה, וסוגר את הכל. הוא בארץ פה, ובלונדון נתחיל להיות בלגן. המרפאה של המתחרים, אומרים, מי יודע איזה תרגיל הוא עושה לנו? וואו. הרי אנחנו נלחמים נגדו כבר חודשים, מלחמות, ועורכי דינים, ובלגן. ופתאום ככה, בלי שום תביעות, בלי כלום מבטר, בטח יש פה תרגיל, ומי יודע מה הוא הולך לעשות לנו? והם נכנסים ללחץ. בינתיים הוא מספיק לחזור ללונדון, הוא אומר להם, כן, כן, זה אמיתי, והוא סוגר את המקום, והם בלחץ לא נורמלי, הם סוחרים יועצים, ועד שנודע להם, שהוא הלך שהרב בבני ברק,
ככה אמר להם לעשות.
יהודי זקן בבני ברק, קוראים לו הרב שטיימן, ככה אמר לו, אמרו, בטח, הוא היועץ שלו. אנחנו חייבים לנסוע עליו ולשמוע מה, מה מתכננים.
וואו.
הם שולחים איזה אחד מהחברה שלהם, איזה אירופאי, אפילו נראה לי שזה לא היה יהודי בכלל. מגיע אותו אחד מהמנהלים של המרפאה לרב שטיימן לראות מי זה הרב שנתן לו את הייעוץ, ומה, לנסות לדלות מה מתכננים מאחורה.
יפה.
הוא מגיע ורואה את הבית של הרב שטיימן, רואה את השולחן, את הכיסאות, והוא אומר, איפה הם מחביאים את הכל? מה התוכנית פה? ככל שהוא רואה את היותר פשטות, הוא יותר נכנס ללחץ. והוא בקשר איתם, ומה עושים, ולנסות לבדוק, לברר. ומכניסים אותו לרב שטיימן, והוא מספרים לו שהוא קשור למרפאה של אותו יהודי שהגיע. הרב שטיימן מחייך לו את החיוך העדין שלו.
כן.
והוא שואל אותו, הוא שואל אותו, מה הרב, אנחנו, מה תכננת פה? מה יעצת לו? הוא אומר לו, אני לא יעצתי לו כלום. אני אמרתי לו, אנחנו לומדים מהתורה הקדושה, מצביעה לו על הגמורה, שמונחת לו על השולחן. אנחנו לומדים מהתורה שלנו, שיהודי מוויתור אף פעם לא מפסיד. ואני אמרתי לו, שהוא יוותר ולא עשה מלחמה, הוא לא יפסיד, הוא רק ירוויח. וככה לאט לאט בנעימות וכדרכו, הוא משכנע אותו שאין פה שום מזימה, ואין פה שום איזה מעשה נוכלות חווה גלובוס, מסתתר מאחרי ההצעה הזאת. והוא משתכנע, ואז הרב שטיימן אומר לו, איפה יש לכם מרפאות? אז הוא אומר לו, בלונדון. אומר לו, מה עם מנצ'סטר? שם יש לכם מרפאות? הוא אומר לו, לא. אומר לו, תפתח במנצ'סטר מרפאה, ותשים את אותו יהודי, שהוא יהיה מנהל של המרפאה שם. הוא אומר, הוא לא רוצה לעבוד אותנו, הוא נלחם בנו כל היום, מה פתאום? הוא אומר לו, אתם רוצים, לכם זה כדאי, יש לו ניסיון, הוא יודע. תפתחו ותיקחו אותו, הוא ירצה.
אוקיי.
ואחרי חודשיים נפתחה המרפאה בכל תרועת כבוד במנצ'סטר, מרפאה שהמנהל היה אותו יהודי, שבא להתייעץ עם הרב שטיימן, ואמר לו, מוויתור לא מפסידים.
מדהים, מדהים, מדהים. אני כבר בעברו, סיפרת לנו סיפור מדהים על הרב שטיימן. יש פה, בא לנו עוד סיפור חזק עם הרב שטיימן, עם תורמים, הרי הוא היה תמיד מייעץ, שהגיע איזה אחד, והוא אמר לו, אני הולך לאסוף כסף בחול, בחוץ לארץ, שהושיב וייתן לי ברכה. אז הוא נתן לו ברכה, הוא אומר לו, כל סכום שנותנים לך, תגיד תודה רבה. אל תזלזל, כל מה שנותנים לך. וגם, תלמד גמרא כל יום. כל יום תלמד גמרא, ואז בעזרת השם תצליח. טוב, הוא הגיע והלך לאיזה עשיר גדול, ועומד שם בכניסה, וטוב, הוא אומר לה, כנראה לה, שמה שמה, שהוא בא לאסוף כסף, והשמש, עשיר, לקח קצת כסף, שם במעטפה, לקח את הכלב שלו, היה לו כלב, שם לו בפה של הכלב את המעטפה, ואומר, תיתן לו.
שלוחה של אדם כמו איסאי.
כן, הקיצור, הוא במקום, הוא כולו כמעט כנראה התעלף, אבל טוב, מה הכלב בא לו, ובואו, לוקח את המעטפה, ואומר לו, תודה רבה, יש לך כלב טוב.
וואה.
אז הוא כזה, מאיפה אתה יודע שיש לי כלב טוב? מה... מי אמר שהוא כלב טוב? אז הוא אומר לו, פתח את הגמרא, אומר לו, כתוב מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו.
כן.
אז אם כתוב כלב רע, משמע שיש גם כלב טוב, אז הכלב שלך הוא כלב טוב. הוא נהנה מהתירוץ הזה.
נהנה מעבור.
גם שהשירים שפתאום זה תופס אותם. והוא אומר לו, אתה חייב לבוא עם, עכשיו איתי לחמי. אמר לו, מה הקשר? אמר, תבוא, תבוא איתי. קיצור, הוא בא איתו. מתברר לו, מספר לו בדרך שחמיב 14 שנה לא מדבר איתו.
מסוכסך איתו.
מסוכסך איתו, כי הוא מגדל כלב.
וואה.
ואז הוא בא אליו ואומר לו, הנה, זה כלב טוב, הנה, זה מה שהמשולח פה אמר, יש כלב רע וזה כלב טוב. וחמיב נהנה מהתירוץ, וכל אחד נתן לו 25 אלף דולר.
וואה.
ככה, קיצור, הוא חזר לארץ, ואומר לרב שטיימן, אומר לו, תודה רבה, בזכות הראשי הרווחתי 50 אלף דולר. ובזכות זה שאמרת לי, מכל מה שנותנים לי תמיד להנענות, דבר טוב. אז הרב שטיימן אמר לו, זה לא בגלל מה שנתתי לך, הברכה שנתתי לך, זה בגלל הדבר השני שעשית, שלמדת הגמרא. למדת הגמרא, ידעת שיש כלב רע, אז יש גם כלב טוב, והיה לך עשיית את ישמעי.
אפשר כך, אפשר למה?
באמת, חיממת אותנו. יש עוד סיפור בספר חדש שראיתי, שעוד לא פה שם עליו שטיימן, שזה ספר של כל הבחינות שהוא עשה. בכל המסכתות שלו עשה, השאלות שהוא שאל, שאלות שהוא שאל בכל מאוד מעניין, מאוד מעניין. אז איך קוראים לזה? ויש שם בני לבני כל מיני סיפורים עם הרב שטיימן.
כן.
אז יש שם, שהוא תמיד אמר, הרי הוא היה את כל התורה כולה, אבל בהנוונותו, אז הוא אמר, תמיד תודיעו לי יום קודם, שאני אדע להתכונן, שלא יהיה לי בושות.
אל תפתיעו אותי.
כן. ופעם אחת, שחררו להודיע לו. ואמרו לו, אוי, הגיע פה עכשיו קבוצה, ויש להם...
תלמידים.
תלמידים, כן, רוצים מבחן. ו... אז הוא כזה, למה לא אמרת לי? אני צריך להכין, מה יהיה? אז הוא טוב, מה לעשות? הוא חושב, יהיה בסדר. טוב, הוא נכנס למבחן, וזה מספר את זה, החברות שלו, הרב שניידר.
כן.
מה שהוא שאל שאלות מפציצות, שאלות טובות, ובקיצור, היה מוצלח. וכשהוא יצא, אז הוא אמר, איזה נס היה פה, נס שאני הייתי צריך לשאול את השאלות רק, ולא לענות את התשובות, כי לא הייתי יודע כלום, היה לי בושות.
כן.
אז הרב שטיינמן.
המתנות של הרב שטיינמן.
חזק,
בימים האלה, רב שולם, אנחנו נכנסים לשלושת השבועות בין המצורים. חום לביס המקדוש. יש לנו איזו עדות אישית, עדות אישית מאחד שהיה בחורבן ביס המקדוש.
מתי הסיפור?
וואה. הסקט ושמע, רב שולם.
אני באמת.
זה סיפור שיש לו הרבה מספרים אותו. הוא מופיע בכמה מקומות. אנחנו נספר כפי שסיפר הגאון רבי ינקל גלינסקי, זכר צדיק לברוכה. בספר שלו והגדתו. סיפור נפלא. הסיפור מתחלק לשתי חלקים. בואו נתחיל לספר. הוא מספר בזמן רב חיים ולוז'ינר. היה בחור מהישיבה שם, שלו עלינו נכנס בו דיבוק. נכנס בבחור דיבוק.
כן.
אז אותו דיבוק, כשהוא הולך ברחוב, הוא רואה מישהו, תופס אותו, ואמר לו, אתמול עשית עבירה כזאת, ששום... מספר לו את העבירות שהוא עשה. והוא מחבק אותו, ואומר לו, אפילו שעשית עבירות, אני אוהב אותך, אני אוהב את העבירות שלך.
וואו.
ככה היה אומר אותו דיבוק. אבל זה שהיו מספרים לו את העבירות שהוא עשה, מתבייש, והוא מתחיל להרר בתשובה. אז הוא אמר לו, מה אתה מתחיל לחזור בתשובה, מה אתה מתחרט, והוא מקלל אותו ובורח. וניסו לעזור לו, אותו בחור שנכנס בדיבוק, היה מולל. ורצו להכניס אותו, רצו להכניס אותו לבית של רב חיים מוולוז'ינר, שאולי יגיד לו איזה משהו. אז בשבת הסתיים מילסה, והכניסו אותו בשבת,
לבית,
את אותו בחור עם הדיבוק לבית של רב חיים וולוז'ין, וסגרו את הדלת שלא יכל לברוח. הוא התחיל לרוץ ממש כאחוז אמוק, ממש רץ בחדר, היסטרי. מהגודל, הוא הסביר אחרי זה שגודל הקדושה, הוא לא מסוגל לסבול, ואז היה בשבת, הוא נכנס מתחת לשולחן, מתחת לפינה של השולחן, ושם התחבא כביכול. אז שאלו אותו, מה מצאת בפינה שמה? אז הוא אמר, זה מלמד אותנו רב שלם את גודל קדושת השבת. הוא אמר שבפינה שאני מתחבא, המפה של שבת לא מכוסה. המפה זזה. אז הקצה של השולחן לא מכוסה. הוא אומר, אז מכל הבית, פה זה החלק הכי פחות קדוש. אז פה הכי פחות חם לי, פה אני מתחבא. זה מרד לנו מה זה קדושה של שבת. מפה, מפה של שולחן שזזה מהקצה שלה. בכל אופן, רב שולם,
רב
חיים לא יצא שום דבר שם.
באמת?
לא יצא שום דבר עם רב חיים ולוז'ין, אם הראו לו אותו, לא הראו לו אותו. בכל אופן, העניין התגלגל ופחדו שזה יגיע לשלטונות באותו תקופה, ובשבילם כזה דבר זה היה נקרא כישוף, והיו יכולים להרוג על כזה דבר.
את הבחור.
את אותו בחור אומלל. אז החליטו שמבריחים אותו מחוץ למדינה, מבריחים אותו מליטה לכיוון פולין. הבריחו אותו לפולין, ושם הוא הגיע למגיד מקוז'ניץ. הוא הגיע למגיד מקוז'ניץ, והמגיד מקוז'ניץ התחיל ללחוש לו באוזן שמות קודש. אז הדיבוק התחיל לצחוק, הוא אומר, זה אני מדור, אני מדור ביס המקדוש, זה דברים שכל ילד ידע, אתה חושב שבזה תוכל להוציא אותי? אז המגיד מקוז'ניץ שאל אותו, אז מה, בוא תספר לנו, למה אתה נכנסת, איזה תיקון אתה צריך, אני אעזור לך. אז הוא אמר לו שאני, הרי זכריה הנובי, מסופר, הגמרא מספרת על נבוזרדון.
כן, שרצחו.
שנבוזרדון הגיע וראה את דמו של זכריה שוטט, והוא הרג אלפים ואלפים.
נכון.
ממה זכריה נהרג? שהוא הוכיח את עם ישראל. נכון. וזרקו עליו אבנים, סקלו אותה באבנים והוא מת. אומר אותו דיבוק, אני זרקתי את האבן הראשונה על זכריה הנובי.
וואו.
ואז... כולם המשיכו ומזה הוא מת. אבל אני בעונש בגלל זה, אני הראשון שזרקתי את האבן, ו2000 שנה אני נע ונעד בגלגולים.
וואי.
אז הוא אמר, ומה התיקון שצריך לעשות? הוא אמר, התיקון שיועיל לי, שילמדו עליי זכות שמה שהייתי, שזרקתי את האבן, שבאמת הייתי צריך לעשות את זה. שבאמת היה מגיע לזכר הנובי שיזרקו עליו את האבן. לימוד זכות אמיתי.
איך?
זה אומר למגיד מקודש, שזה מה שאני צריך. וזה, 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 וזה יגאל אותי מהאיסורים שלי, זה יהיה התיקון לנשמה שלי. אז המגיד מקודש התנה איתו, שאם הוא יעשה לו, שיצא מהציפורן, ש... נכון. של העזרת, שלא יזיק אותו. ואז הוא אמר לו לימוד זכות. הוא אמר, כתוב, נביא שכובש את נבואתו, חייב מיסה.
נכון.
אבל פה אם זכריה הנובי היה כובש את הנבואה שלו, אז עם ישראל אולי לא היו נאנשים, כי לא היה מי שהוכיח אותם. אז זכריה הנובי היה אמר לה, מגיד מקודשי, זכריה הנובי היה צריך למסור את נפשו, למות בשביל עם ישראל, כדי שהם לא יאנשו, שהם לא ימותו, ולכבוש את הנבואה. אז הוא גמר להגיד את הלימוד זכות הזה, על זורק אבן, על זכריה הנובי.
וואו.
נהיה לו איזה פצע באצבע, והבחור שב וחזר לבריאות שלו, וככה הדיבוק הסתלק. יש לנו פה רב שולם עדות, עדות נדירה והיסטורית, מהראשון שזרק את האבן, על זכריה הנובי.
וואי, מפחיד.
אז השם יעזור רב שולם שהימים האלה יהפכו לשמחה, בעזרת השם תשעו באב, יהיה חג תשעו באב.
אמן, אמן.
ניפגש ברחבה של ביס המקדוש.
בעזרת השם, כן. עם קורבן טוב.
עם קורבן טוב, מה השאלה? בעזרת השם, בעזרת השם.
יש פה בעלון של דירשו, סיפורים על האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, חיפה.
זכר צדיק לברוכה.
בברום, אתה חיפאי. תן לנו משהו מהבית, משהו שאתה מכיר.
באמת בתור חיפאי, אז היינו הולכים הרבה בליל שבס, לטישים שעורך, לכל מיני אירועים. זה היה ממש מדהים לראות איך היחס שלו היה לכל אחד ואחד, ממש יחס אישי. היו מגיעים הרבה אנשים שלא לא מהחוק של סרט ויז'ניץ. אנשים, גם אנשים שלא זכו להיות שומרי תורה מצוות, היו באים קצת לטום, לטום קצת משהו מדרך ישראל סבא. איך שהוא מתייחס לכל אחד באופן אישי, מחייך לכל אחד, נותן לכל אחד את הלחיים, את השיריים. היית רואה אנשים יוצאים בהתפעלות, יוצאים מרוגשים. האדמור אמר לי, האדמור לחץ לי יד, האדמור נתן לי. ממש יצאו משם עם גב מורם, הרגישו שהתחככו פה עם איזה אחד מגדולי הדור, אחד מצדיקי הדור.
אז זה בדיוק מה שכתוב בעלון. כתוב שהאדמור, כשהוא קיבל את החסידות, אז הוא הסתפק. איך עדיף לו לנהוג? האם כמו קפדן, כאילו שהכל יהיה קשורה, ומי שלא טוב להעיר לו, שזה גם דרך, כאילו זה דרך
בעבודת השם.
דרך בעבודת השם, שיש להיות מקפיד או הכל. או להיות כמו אבא, אבא חכום, ולעזור לכל אחד. כלומר, אני החלטתי לבחור בדרך השנייה, להיות כמו אבא לכל אחד ולדאוג לכל אחד, ואני יודע שהפסדתי הרבה בזה שהלכתי בדרך הזאת, אבל אני לא מתחרט.
אבל זה ממש ההגדרה בשלם. היה אבא, ממש היה אבא וסבא לאנשים.
וואי, וואי, וואי. יש פה באמת סיפור גם על העניין הזה, שהיה איש אחד שהיה קרוב אליו, והיה לו בן, והיה צריך לעבור ניתוח, וכל דבר, האדמו"ר התעניין, ושאל, והכל. ואז הוא אמר לו, כשאתה עובר את הניתוח, הוא סיפר לרבה שהניתוח יהיה בלילה, קבעו לו את התאריך של הניתוח בלילה. אז האדמו"ר אמר לו, בסדר, כשנגמר הניתוח, תתקשר אליי ותודיע לי, שאני אשמח. באמת נגמר הניתוח בהצלחה, והוא התקשר לבית של האדמו"ר, והרבנית ענתה, והוא אמר לה שברוך השם זה מדבר זה, והניתוח עבר בהצלחה, אז היא אמרה, וואה, אני שמחה לדעת, אני אספר לאדמו"ר, האדמו"ר עכשיו יושן, אספר לו בבוקר, כשהוא יקום אני אספר לו. ואז האדמו"ר מתעורר בבוקר, והוא אומר לאשתו, נו, מה שלמה? את יודעת מה קורה עם הניתוח? אז היא אמרה לו, כן, שכחתי, כאילו, לא רציתי להעיר אותך. הוא התקשר בלילה ואמר שבאמת הכל היה בסדר, והכל ברוך השם. אז אדמו"ר אמר, אוי, חבל שלא הערת אותי ואמרת לי בלילה. אני כל הלילה כמעט לא עצמתי עין מדאגה.
כזאת בשורה טובה.
מה יהיה איתו? אז חבל, טוב, כאילו, היית אומרת לי בלילה והייתי נרגע. זה יחס של אבא לבן שלו, שהבן עובר ניתוח, וחס ושלום האבא עומד... לא על אף אחד, אבא עומד מחוץ לחדר ואומר תהילים והכל עד שהם מבשר את הבשורה שנגמר.
זה ממש מה שסימל אותו, ממש זה יפה מאוד.
גם אני זוכר סתם בדירשו שהיינו מגיעים אליו והיה אירועים אצל האדמו"ר, איך שהיחס, איך שהוא מקבל, הכל איך שהוא מתייחס יפה. שיהיה לזכות לכולנו.
אני נזכר שהייתי ילד, אז היינו שם באחד, זה היה סינכס בסטשאיב, או איזה אחד מהאירועים שם. כן. היה הרבה אוטובוסים, הרבה אנשים. אז שיצאו המכוניות איזה, אז האוטובוס פגע באיזה מישהו, כן, האוטובוס לא נסע במהירות, זה נסע, פגע במישהו, ואיזה, אמרו איזה משהו, איזה שבר ברגל, והאדמור היה עדיין בתכנסת, ואז נהיה בלגן. אז האדמור שאל מה קרה, אז אמרו לו. אז האדמור קם ויצא החוצה, וניגש לאמבולנס שעדיין החולה היה בפנים, והתעניין בשלמה, וברך אותו, ואיחל לו. כמו שאמרתם, ממש אבא.
כמו אבא.
כמו אבא.
טוב, לסיום, הברום, איזה חידה טובה, איזה...
משהו לשולחן שבת, איזה ממתק. בעצם כל מה שאמרנו, רב שולם, זה ממתקים.
כן.
יש שתי פסוקים בתורה, שכל המילים של הפסוק מסתיימות באות מם סופית.
איפה?
נחכה כמה רגעים לצופים שיחשבו. הפסוק הראשון בפרשת וישלח, שיעקב אבינו שולח מנחו לאיסוב, אז כתוב שם את כל השמות של בעלי חיים, עזים, מאתיים, רחלים, גמלים, אז זה הכל נגמר במם סופית. וגם הפרשה שלנו, הוא מנחו סום ונסתקיים לפורים, לאילים ולכבשים,
מספורם
כמשפוטום. אז נו, אז תשאל רב שולם, מה הקשר בין אחד לשני?
יפה מאוד, אבל מה
אז תעיין בבלטורים ותרווה נחת שהוא עושה הקבלה לשתיהם. אז ההסבר של זה, רב שולם, הבלטורים מציין את הדבר הזה. הוא אומר, בשביל ה-550 בעלי חיים ששלח יעקב אבינו לאיסוב, אז זה ה-550 קורבנות שבעם ישראל מקריב מדי שנה בשנה.
כנגד זה. כנגד זה.
וכמובן שכבר עושים את החשבון, ויש בעצם יותר קורבנות, אז מסברים שקורבני חלק מהחגים לא נחשב. תעיינו בעניין ותרוו הרבה נחת, רב שולם.
שכוח, שכוח, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שכוח רב אברום.
שכוח רב שולם.
שיהיה בעזרת השם, באמת היורצייט של הרב אליושיב, שיהיה בית מליץ יושר עלינו.
אמן.
ונהיה בשורות טובות בימים האלה.
כי צ'אבס.
צ'אבס.